הכוונה שנותנים את הסגנון החיצוני של המהות, הכוונה את הסגנון החיצוני של החיים. יש איזשהו אופי לכל עם שהוא מאפיין את הקולקטיב הזה. זה אופי שקשור גם לקווי אופי מסוימים. כל עם יש לו קו אופי מסוים, יש לו תפיסת חיים מסוימת, וגם בדרך כלל זה גם קשור למקום שהוא גר בו. יש התאמה בין האופי של העם למקום שהוא גר בו, ואז אחר כך יש גם גורל משותף, היסטוריה משותפת, ולאט לאט מתפתחים בהתאם לטבע. אז מתפתחת תרבות מסוימת שמתאימה לעם הזה, וחגים וימים מיוחדים. כל זה עדיין הצד החיצוני של המהות. דיינו, זה שייך לאיזשהו אופי מיוחד שיש בעם הזה, וממילא מי שבעם הזה בדרך כלל פחות או יותר יהיה לו גוונים מהאופי הזה. כן, עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה כזאת של מפגש בין כל העמים, גם בקטר. אז זה מאוד מאוד ברור שכל עם הוא לא שונה רק בצבע הדגל. יש ממש צבעים אחרים, לא לאור, אלא לאופי, כן, למנטליות של העם. עמים עם מנטליות יותר עממית, עמים עם מנטליות יותר כוחנית, עמים עם מנטליות יותר זורמת, וכן הלאה. כל עם יש לו איזו מנטליות כזאת, שהיא מתבדית קודם כל באופי הפנימי שלו, ואחר כך זה יוצר מסורות והתנהלויות, ואיך הוא בונה את המדינה שלו, איפה הוא משקיע, כמה הוא משקיע בכל תחום. ועבר, ולאט לאט נוצרים גם חוויות משותפות, מלחמות משותפות. הנה יש לנו פה עם, והעם הזה נותן לה, מה הפרט בתוך העם הזה מקבל? הצד החיצוני של המהות, הרב קורא לזה. הכוונה איזושהי הטבעה שאם תיקח את האופי של אותו פרט שיש בעם הזה, אז נקרא לזה הצד היותר עמוק של האישיות שלו, זה דווקא הצד שלא קשור לעם. זה הצד שבינו לבין אלוקיו, בינו לבין אמונתו, בינו לבין התובנות, המוסר שלו וכן הלאה. הצד היותר חיצוני של המהות, כן, הוא אנגלי, הוא אנגלי, הוא צרפתי, הוא לא יודע מה, אתיופי, הוא כן, אמריקאי. זה נותן איזה הטבעה. זה נותן איזה הטבעה. אבל זו הטבעה יחסית יותר חיצונית, כי היא יותר קשורה למנטליות החיצונית. יחד עם זה, בתוך העם האמריקאי, בתוך העם האנגלי, יש בסוף לכל אחד בעולם יותר עמוק שלו, יותר פנימי שלו, שמה זה העולם שהוא בינו לבין אלוקיו. את העולם המוסרי שלו, את העולם הרוחני שלו, את העולם הערכי שלו, דווקא הוא בונה בלבד שלו. הוא לא מקבל את זה מהעם. מהעם הוא מקבל את הסגנון. סגנון האמריקאי, הסגנון הצרפתי, כן? זה סגנון כזה שממילא הוא משפיע, אפילו בסגנון של השפה. זה מתבטא אפילו בצורה, יש איך אנשים אומרים שלום, נכון? יש הרבה הרבה חוקרים על זה, על איך כל העם יש לו, איך המנטליות שלו מתבטאת בשפה שלו, במנהגים שלו, בצורות שהוא בא מתייחס לכל המצבים. אבל זה חיצוני לעומת העולם היותר פנימי, שכל אחד הוא בסוף, הוא מול מצפונו, מול אלוקיו, מול מושגי הטוב והרע שלו, וזה יותר באינדיבידואל. זה הוא לא מקבל מהעם. והרבה פעמים גם הפוך. בדרך כלל, על פי רוב, הרמה המוסרית של העם היא תהיה הרבה יותר ירודה. כי עם בדרך כלל הוא מתנהג על פי חוקי העמים, הם הרבה יותר נמוכים, הם הרבה יותר אלימים, הם הרבה יותר, כן, כל עם זה מין מה שהאומה הרוסית כאומה יכולה להרשות לעצמה, הפרט הרוסי לא ירשה לעצמו. כן, מין כזאת רצחנות בולגרית, בדרך כלל הפרטים זה יותר מנוע, זה יותר כן. זאת אומרת שלא רק שהאומה לא נותנת לפרט את המימד המוסרי, אלא הפוך. נדרש איזה בידול מסוים, דווקא האנשים היותר עמוקים, היותר מוסרים, הם אלה שלוקחים אחורה מהצד הלאומי, ובונים לעצמם תביעה מוסרית ועולם רוחני ועולם אלוקי, שהוא נגזר מהאינדיבידואל שבהם, לא מהקולקטיב. מכאן אנחנו יכולים להבין למה אצל העמים המושג הלאומי הוא הרבה פעמים לא מושג שכל כך מתחברים אליו אנשים מוסריים. הם יקראו לזה בשם גנאי לאומנות. נכון, מה זה לאומנות? אומנות זה שם גנאי לאדם שהוא יותר מדי אחוז בהיבט הלאומי שלו. כי כשאתה יותר מדי אחוז בהיבט הלאומי, זה מרדד אותך מוסרית. דווקא אנשים יותר מוסריים, זה אנשים שהם, כן, בונים לעצמם, כן, את ה, את ה, את התפיסות העולם, את האסתטיקה המוסרית, את העולם האידיאלי, לא מתוך האומה, הפוך, האומה היא מרשה לעצמה דברים הרבה פעמים מאוד עמוכים. יכול שאדם הוא יותר בודד בהקשר הזה, הפילוסופים, אנשי הרוח, הם בדרך כלל אנשים שפחות מזוהים עם לאומיות, בלעם, נקרא, בלא עם, כן, אוניברסלי. הפילוסוף, מה משנה, אני שייך לעם הזה, אני שייך לעם הזה, הפוך, זה רק הקטין אותי, אני שייך לעם הזה, אני צריך לריב עם העם הזה, ואני צריך... עמים הם כל הזמן במריבות, הם כל הזמן בנמיכות קומה מוסרית. חושתי יותר אינדיבידואלי, יותר פרטי. שם אתה בונה את העולם המוסרי שלך בין אחד לבין אלוקיך. לכן העולם הוא נזהר מהמושג הלאומי, הוא לא אוהב אותו. העולם הוא יותר אינטלקטואלי, יותר מוסרי. ובאמת אנחנו רואים שהנזקים שעשו מלחמות בין עמים לעולם, אי אפשר לתאר ולשאר, נכון? מיליונים שנשחטו ונסבחו על כל מיני מלחמות מטופשות בין עמים, על כל מיני על גאווה ומי ישלוט ומי זה. כן, מלחמת העולם הראשונה התחילה במישהו ממש דברים, אף אחד לא יכול, היסטוריונים דנים בכלל, מה התחיל שם מלחמת העולם הראשונה, מה גרם לכל התסבוך הזה? נשפכו מיליונים של נטבחו מיליונים של אנשים. לא לדבר על הפשיזם והקומוניזם, שם זה ברור שהלאומיות היא מכונת הרס וכן. אז לאומיות זה דבר לא טוב. אצל העמים. דבר הכרחי כנראה, דבר שהוא חלק מסדר העולם, אבל בטח לא מקור המוסר. אולי זה יוצר סדר, זה יוצר, מאפשר, כן, את הגוונים השונים. אבל את המוסר, את העולם הרוחני, כל אחד צריך לבנות לבד. כן? וההיבט הלאומי פה לא עוזר, אלא רק הפוך, רק מרדד ומוריד. אז זה מה שהרב קורא פה, שאצל הקיבוצים הלאומיים, מה הם נותנים ליחידים? את הצד החיצוני של המהות, את הסגנון, את הפולקלור, את השייכות לעם הזה, לטבע שלו, לגורל המשותף, לתרבות המשותפת. אבל את עצם המהות, זאת אומרת, הצד היותר עמוק של האדם, הצד היותר מוסרי, הצד של המחשבות ושל האידיאלים, של הרוחניות, זה לא קשור לכלל. זה שואב כל אחד, כל אדם, מי נשמת הכל. מי נשמת אלוקים, שלא באמצעות הקיבוץ. בסדר? מה, בגלל שאני יותר קשור לעם שלי, אני יותר קרוב לאלוקים? אם כבר זה יהפוך. אם כבר זה יהפוך. העם שלי הופך אותי להיות איזה לאומן כזה חשוך שרק כל הזמן נאבק על הגאווה הלאומית שלו, ואתה לא פתוח להתעסק במחשבות של רוח, של אידיאל, של מוסר, שהן אוניברסליות. אז הקיבוץ הוא לא נותן לפרט איזשהו מימד ערכי, מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוקית שמגמה אלוקית עצמית שגויה בתוכו. קיבוץ, דהיינו עם, זה לא משהו שבמהותו הוא אידיאליסטי, זה משהו במהותו דורסני, זה משהו במהותו הוא מאוד, כן, דואג לעצמו, ונמצא כל הזמן במתחים וכל הזמן דורש לעצמו ונלחם על מקומו. להיות אדם ששייך לאומיות, אולי זה הכרח שלא יגונה, זה בטח לא אידיאלי, זה בטח לא מרומם את נפש האדם. בסדר? זה מאוד מסביר גם תופעות אצלנו, נכון? למה, כאילו, התפיסה השמאלנית היא במידה רבה, היא מאוד, היא הומניסטית במובן הזה, שהיא מאמינה ברוח האדם. היא אומרת, לאומיות זה דבר שרק הורס את רוח האדם. אנחנו נאבקים, אנחנו מנדברים, ואז אנחנו צריכים לשלוט על עם אחר, ואנחנו צריכים... הכל פה זה מוריד אותנו, זה גורם לנו להיות לא מוסרים. זה אפשר מאוד להבין את התפיסה הזאת. נכון? זאת אומרת, אם באמת עם זה משהו שאין בו איזה תוכן רוחני, תוכן מוסרי, אז ממעל מה זה? זה רק משהו שגורם לנו כל הזמן מלחמות שליטה והפוך, זה רק מרדד אותנו כרוחה. כל זה נכון, אומר הרב, באומות העולם. בסדר? בקיבוצים שהם לא, לא עם ישראל. אבל אצלנו המערכת של עם ישראל היא בנויה אחרת לגמרי. לא כן בישראל. בסדר? איך עובדת המערכת של עם ישראל? הנשמה של היחידים נשאבת ממקור אורחי העולמים באוצר הכלל. והכלל נותן נשמה ליחידים. איך הקדוש ברוך הוא יוצר קשר רוחני, קשר מוסרי לאדם בישראל? אומר הרב, זה לא באופן ישיר. אף אחד לא מתקשר בעם ישראל לקדוש ברוך הוא באופן ישיר. אלא אך ורק דרך נשמת הכלל. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חיי העולמים, מקור חיי העולמים הכוונה הקדוש ברוך הוא. איך אני מתקשר למקור חיי העולמים? לא באופן ישיר, אלא דרך אוצר הכלל. דרך אוצר הכלל. יש לי נשמה של כלל ישראל, אני מחובר לכלל ישראל, ומתוך כלל ישראל אני מחובר לקדוש ברוך הוא. יש לזה נפקמינות גדולות מאוד. והכלל נותן נשמה ליחידים. זאת אומרת, מה הופך אותי יותר קדוש יותר? כלל ישראל. אם אני יותר מחובר לכלל ישראל, מתוך כלל ישראל אני יכול לקבל יותר חיבור אל הקדוש ברוך הוא. הכלל הוא מקור הנשמה שלי, והנשמה שלי זה האלוקי שבי. והאלוקי שבי, אני לא מתקשר איתו ישירות למקור חיי העולמים, אלא דרך נשמת הכלל. אבל נראה, הרב יגיד מה נפקא מינה של הדבר, כן? על פניו זה נשמע פחות טוב, כי יוצא שהגוי, איך הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא? באופן ישיר, אינדיבידואליסט, הוא ואלוקים יש לו איזה קשר ישיר, כן? ואנחנו לא, דרך כלל ישראל. אבל מצד האמת זה, 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 זה למדרגתנו עצומה ולא לא לפחיתותנו. שהרב אומר פה בהמשך משפט כזה ככה קצת עממי, אני זוכר את זה בהמשך פרק ז', הוא אומר, אין צדיק ולו הגדול ביותר שמגיע לקרסוליה של כנסת ישראל. זאת אומרת, למה אנחנו מתקשרים לקדוש ברוך הוא דרך הכלל? כיוון שהכלל יש בו הופעה אלוקית שלמה, לא איזה ניצות מוסרי מסוים, אלא הופעה אלוקית שלמה, שאין אף אדם פרטי שיכול להכיל הופעה אלוקית כזאת. והכלל הזה, רק הוא מביע, יכול להביע, כן? נשמה כזאת שמביעה את כל הגודל האלוקי האמור להופיע בעולמנו. וכלל ישראל הוא הראיה, הראיה של הדוד, הראיה בעין, כן? הראיה של הדוד שיונקת מהדוד, ואנחנו בתור בניה של הראיה, או כן, הם הבנים שמחה, בניה של הראיה, כל אחד מאיתנו יונק ממנה את ההערה שרק היא מסוגלת לקלוט, רק נשמת, היא נשמת האומה. ונשמת האומה של עם ישראל היא מקור ההופעה האלוקית בעולם, כמו שקראנו על זה בפרק א', כן, שקראנו לה התמצית, נכון? זוכרות הביטוי הזה? התמצית של האור השכינה, או התמצית של אור השם בעולם. והתמצית הזאת היא כל כך רחבה וכל כך עליונה וכל כך תאורה וכל כך אידיאלית. ואמרנו, זה נשמה של כל הדורות כולם. וכל הדורות כולם, וכל אחד ואחד ואחד בעם ישראל, הוא זוכה להיות יונק מאותה נשמה, והיא נותנת לו נשמה. דהיינו, הנשמה הפרטית שלנו, כל אחד, הוא אחת מהבאות היותר יקרות, כל אחד יש לו הבאה יקרה, הבאה ייחודית, של כנסת ישראל. והבאת החיים, הבאת הקודש, הבאת החיות האלוקית שבכנסת ישראל, היא הבאת החיים היותר שלמה, יותר מקיפה, יותר אצילית, שלכן המדרגה הזאת היא בסופו של דבר לעילה ולעילה יותר עליונה מכל הופעה פרטית ולו של הצדיק הגדול ביותר. בסדר? הבירור הזה הוא בירור מאוד מאוד מרכזי, כן? הרב צבי יהודה היה מברר אותו שם אצל משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כשעם ישראל חוטא בחטא העגל הנורא, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, הרף ממני ואשמידם, נכון? ואעשה אותך לגוי גדול עצום ורב. אומר לו משה רבנו, אם כך אתה עושה, מכני נא מספרך אשר כתבת. הרב צבי יהודה אמר, זה איומים, אתה מאיים על הקדוש ברוך הוא, כאילו, אם אתה עושה ככה, אתה לא מוכר לעם ישראל, תמחוק אותי מהספר. אז האיומים האלה. אז הרב צבי היה מבאר, זה לא איום, זה בירור של משה רבנו. שאם אין עם ישראל, אני, משה רבנו, עם כל קדושתי וצדקותי, אני אמחק מהעולם. כי מה אני? אני אחת האבאות של כנסת ישראל. אז מה אתה מציע לי, הקדוש ברוך? אתה מציע לי למחוק את כנסת ולהשאיר אותי? בלי כנסת ישראל, אני מחוק גם כך. אבל אתה משה רבנו, אתה פאר היצירה. אתה איש האלוקים. אני איש האלוקים רק בגלל שאני יונק מכנסת ישראל. ככה, זה עומק הבירור, כן? ולכן זה לא שמשה רבנו מאיים פה, משה רבנו מברר את עומק הרצון של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אין דבר כזה, דווקא שם שזה בחיר הנביאים, כן? שלכאורה יש לו את ההצעה הכי טובה, מה היה רע? עם של צאצאי משה רבנו, כולם כאלה צדיקים, כן, פאות וזה, לדודס, כולם כאלה, עם של צדיקים כאלו. אומר שלנו, אין דבר כזה, יש עם אחד של צדיקים, עמך כולם צדיקים, זה עם ישראל. הנשמה של עם ישראל היא מקור העוז ומקור הקדושה של כל הצדיקים. כולל משה רבנו ודוד המלך ויהושע וכל הצדיקים. הם הבאות, הבאות, הבאות של מה? של האור הגדול הזה שנקרא כנסת ישראל. וזה משה רבנו שמברר לדורות. אם כנסת ישראל אין כלום, כלום. אין שום צדקות פרטית שיכולה, כי אין לנו את מעיין הטוב האדיר הזה ממנו אנחנו יונקים. זה ברור מאוד מאוד נפלא וחשוב. ויש לזה כמובן השלכות מאוד גדולות. אנחנו בנויים אחרת. אצל עם ישראל, האומה שלנו היא לא איזה מקבץ מסוים שמאפשר לנו יותר להיות נוכחים בעולם ולדרוש דרישות כמו עמים אחרים, שהצד הלאומי הוא פחות מוסרי, כמו שאמרנו, יותר הצד של לאחוז במציאות ולהילחם על חלקנו ועל אדמתנו, מין לאומיות פרטית כזאת. אלא הפוך, האומה שלנו היא הדבר יותר מוסרי. היא מקור המוסר, היא מקור הטוב, היא מקור הצדק, וככל שאנחנו נדבקים יותר באומה, אנחנו נדבקים יותר בקדוש ברוך הוא. כי האומה שלנו, הרצונות שתמונים בה, בנשמת האומה, הם הרצונות הכי עמוקים, הכי אידיאליסטיים, הכי אוניברסליים. כן, זה לאומיות אוניברסלית. אנחנו נדבר על זה פה, יש לזה פרק בהמשך, אנחנו מקדימים פה, אבל הלאומיות שלנו ישראל במהותה היא חפצה בטוב לכל. היא לא לאומיות של בוא נעשה טובה לעצמנו ונכבוש לעצמנו איזה טריטוריה ונוכל לשלוט על העמים ונעשה כבוד לעצמנו, אלא הפוך. כל המהות של כנסת ישראל זה להופיע את הטוב האלוקי יותר נשגב, יותר עליון, יותר שלם לכל. בלי הגבלה, אמרנו בפרק א', מהות הטוב בלי הגבלה, לא בכמות הניתבים ולא באיכותו של הטוב. אז האומה אצלנו היא לא המקום שנותן לנו איזה הגדרה בעולם, אבל הוא מרדד אותנו מבחינה מוסרית. על הפוך, מעיין המוסר, מעיין הטוב של כל הצדיקים הכי גדולים, זה המעיין הלאומי. כי זה מעיין לאומי אלוקי. זה מעיין לאומי שהוא לא לאומני במובן הפרטי, אלא הוא הכלי שלנו לאחוז באור אלוקי יותר עליון. דרך נשמת האומה. וככל שאנחנו יותר לאומיים, אנחנו אוחזים בנשמת האומה הזאת, ונשמת האומה הזאת זה מקור הטוב הכי אצילי, הכי עליון, הכי מתקדם, הכי איכותי, הכי אוניברסלי, כן, בעולם הזה ובעולמות כולם. ואין לנו מעיין יותר עליון ויותר גדול מאשר להיות דבקים באומה. דבקים באומה, במובן הפנימי של המילה, מה הכוונה? להיות דבק באומה זה לא רק לאכול פלאפל ולעוד את, אני יודע מה, את הפולקלור החיצוני של האומה. להפוך, אצלנו האומה לא נותנת פולקלור חיצוני, אולי גם נותנת פולקלור חיצוני, אבל העיקר היא שהיא נותנת לנו נשמה, נותנת לנו חיים מוסריים, נותנת לנו טוב ודבקות בהשם. ולכל הצדיקים כולם, כל צדיק הוא הבאה אחרת של נשמת האומה. ונשמת האומה אצלנו נותנת נשמה ליחיד, זה ההגדרה של הרב, נותנת נשמה ליחיד. אני מתקשר לקדוש ברוך הוא דרך האור הגדול הזה שנקרא כנסת ישראל. בסדר? ממילא זה מייצר פסיכולוגיה ממש אחרת. אדם מעם ישראל, הקשר שלו אל הכלל, הוא לא, אני עושה טובה, יש פה כלל ישראל, צריך לדאוג לכלל ישראל, אני ככה, זה, כל הכבוד לי, איך אני? לדאוג לכלל ישראל זה פשוט להיות נורמלי, כאילו, זה הנורמליות שלנו. הנורמליות שלנו זה שאנחנו כלליים, כאילו, יש לנו נשמה אחת, כאילו. כן, כמו שאתם מביאים את הדוגמה הזאת, שכשאדם נופל והידיים מגנות על הראש, אז הם הם עשו פה איזה פעולה אלטרואיסטית, הם יצאו מגדרם כדי להגן על הראש. לא, ידיים מבינות באופן טבעי שכל הגדלות שלהם זה רק מכוח החיבור אל כלל הגוף. זה הגדלות שלהם. יש להם משהו מיוחד בידיים, אבל אם עכשיו הראש בסכנה, כלל הגוף בסכנה, אז הם, וואו, כל הכבוד לידיים שהם הגנו על הראש. זה ידיים נורמליות. וכשאדם מתדבק בכנסת ישראל, מתדבק בכלל ישראל, כאן הוא חי את הנורמליות היותר עמוקה של חייו. הנורמליות שלנו שאנחנו כללים. אנחנו כללים. אנחנו לא עושים טובה בכלליות הזאת, יוצאים מגדרי. ודאי שזו מעלה גדולה להיות כללי. אבל זו מעלה שבבסיסה יותר עמוק היא הנורמליות היותר טבעית שלנו. לאהוב את האומה הזאת ולהידבק בה ולהידבק בנשמתה ולדע שהיא מקור חיינו ומסוס חיינו וטוב חיינו וכל עושר העולם תמון בה וכל העושר הפרטי שלנו תמון בה וכל גאולת העולם והיא מקור נשמתנו הפרטי. אני איבר של האומה. זה פסיכולוגיה אחרת. אם אני שייך אל האומות העולם, הפסיכולוגיה הפשוטה שלי, אני פרט, יש לי גם איזה חיבה, איזה קשר, איזה שייכות אל העם שאני נמצא בו, הוא נותן לי דברים, אני נותן לו דברים, בסדר, יש איזה רצון בשום. אבל לא מסוס חיי, הוא לא דבר שמרומם את החיים שלי, הוא דבר שלא, כן, זה מין מסע ומתן כזה, אני נותן לו, הוא נותן לי, כן. אבל בעם ישראל, האומה נותנת נשמה, הנשמת האומה נותנת נשמה ליחיד. אין כל החיות שלו, כל עוצמת החיים וטוב החיים והאלוקיות של החיים, היא בגלל שאני צינור של האומה הגדולה, של הנשמה הגדולה שנותנת לי נשמה. הכלל נותן נשמה ליחיד. פסיכולוגיה אחרת לגמרי. ממילא הפסיכולוגיה יותר עמוקה ויותר נורמלית שלנו זה שאנחנו כולנו, בלשון בעל התניא, ש... לא יורצה לי, נכון? היום? לא? יד כיסלב, לא? מתי? שבוע הבא? אז בעל התניא, איך הוא אומר? נשמה אחת בגופות מחולקים. נשמה אחת, הרצוי יודע מצטט את זה הרבה מאוד, בפרק לב בתניא, פרק למד ב'. נשמה אחת בגופות מחולקים. בסוף כל אחד יש לו גם את הנשמה הפרטית שלו, אנחנו לומדים את זה בשיעורים. אבל הנשמה הפרטית שלי, מה היא בעצם? איבר מתוך נשמת הכלל. זה טבע חיים אחר, זה פסיכולוגיה אחרת, זה קשה מאוד להפנים את זה. כי כאילו אנחנו נראים לגמרי אותו דבר, כמו עמים אחרים, וגם לנו יש פרטיות, ושאיפות פרטיות, וגוון פרטי, וכל אחד... זה נראה כאילו מה הקשר בינינו, כאילו כל אחד לעצמו פה, ובסדר, יש לנו איזה קולקטיב שאנחנו... לא, ככה צוגמות העולם זה בנו. אצלנו הטבע יותר עמוק, היותר פנימי, היותר טהור, זה כמה אנחנו שייכים אל האומה. ככל שאנחנו יותר שייכים אל האומה ולקדושתה ולנשמתה, ככה אנחנו שייכים יותר לקדוש ברוך הוא ולשורש חיינו. זה ממש מהפכה פסיכולוגית, הדבר הזה. אפשר לשאול
שאלה?
בוודאי.
אם נגיד אנחנו מקשרים בין המושגים של הימים שלנו, מהי האומה הישראלית, מהי ישראל,
כנסת ישראל היא הנשמה של כל היהודים, של כל היהודים, לא רק ביהודים בכל התפוצות, אלא בכל הדורות. הנשמה של כל היהודים במשך כל הדורות. עכשיו, כמה כל פרט יונק מהנשמה הזאת, יש בזה המון המון מדרגות. משה רבנו למשל, שנתנו אותו בתור דוגמה, הוא משול כנגד כלל ישראל. זאת אומרת, הייתה לו ידיקה כל כך עמוקה מכלל ישראל, שכל הבאת החיים שלו הייתה היא הבאה של כל מלוא הנשמה הישראלית הכללית הזאת. אבל אנחנו, ודאי שאדם שהוא בארץ ישראל, הוא יונק מנשמת האומה יותר מאשר אדם שבורות כארץ. אין ספק בדבר. אדם שנמצא בדור של גאולה, אז ודאי. אבל כן, הנשמה של כל היהודים, איך הרב אמר, עצור לא יפול ארצה, לא ננוע, אבל לא ישוע אותה, שכל היהודים ידעו את זה והתרוממו לזה, וכן, יחיו ביחד, כן, ברכנו, אבינו כולנו כאחד באור פניך. זה הפשט פה שאנחנו אומרים. הברכה שלנו היא כשאנחנו מבינים שאנחנו עם אחד שיונק מנשמה אחת, ואנחנו עד אחרון היהודים מתפללים, וככל שאנחנו יותר איברים שבריאים וחיים, אז ממילא גם כולנו יותר ביחד ניזונים ומתעלים. כן? זה מסביר המון דברים. למשל, כתוב על כל מיני אנשים, הלל היה יכול להיות נביא אלא שדורו לא היה זכאי. זאת אומרת, אתה ניזון מנשמת הכלל. אם נשמת הכלל עכשיו היא חשוכה, או היא בגלות, אז בסוף זה משפיע גם על המדרגה הרוחנית של הפרט באותו דור. גם אם הוא, כאילו, בדור אחר היה יכול להגיע למדרגה יותר גבוהה וכן הלאה. בסדר? אתן לכם דוגמה איפה, איך הרב ציודה הביא פעם, גם זה, את ה... לראות כאילו איך לאט לאט מייצרים את הפסיכולוגיה הזאת, האחרת. אז יכול להיות שהזכרנו את זה, אבל זה דבר שאני, דברים שהרב ציודה ככה צריך להזכיר אותם הרבה. אז הרב יונתן אייבשיץ הוא היה גדול הדור בדור לפני, לא יודע מה, 70 שנה, משהו כזה, היה בגרמניה, בפרנקפורט, אולי יותר מהשם. והוא כתב ספר שנקרא יערות דבש, שהוא היה נותן דרשות בפרנקפורט, דרשות איזה ארוכות מאוד, 3-4 שעות, ככה כתוב, והיה בית כנסת מפוצץ, כולם היו בישוע, דרשות שלו היו נופת צופים. והוא היה גם ראש ישיבה שם בפרנקפורט. וכשהתחילה תקופת ההשכלה, אז הוא ראה, היה תופעה בישיבה, שבעצם ההשכלה יצרה פירודים גדולים מאוד, פתאום כל מיני בחורים שנתפסו להשכלה והפכו להיות, כאילו, יצאו מהיהדות, זה היה דבר מאוד מאוד כואב, זה קרה משפחות, זה קרה כאילו, זה היה דבר, תופעה חדשה בעם ישראל, ידעו איך להכיל אותו. ואלה שיעזבו את התורה, אז זה היה מאוד ניכר, כי באותה תקופה הרי לא היה מכונות גילוח, כן? אז כל יהודי, בדרך כלל, יהודי מבוגר, זה עם זקן, זה כאילו, אין כי אסור להתגלח בתער, ועוד לא היו מכונות גילוח, אז מאוד, פתאום רואים יהודים מגולחים, אז זה היה מאוד סממן בולט, אלה שעזבו את היהדות, כן? חצו את הקווים. והתחילו בישיבות לצחוק עליהם, לעשות עליהם כל מיני בדיחות, יהודים תמיד אוהבים ככה דרך ההומור להתמודד עם בעיות, אז התחילו לצחוק על המגולחים, על זה, והוא שמע את זה, והוא עשה שיחה בישיבה, שאותה בספר יערות דבש, והוא אמר, אתם לא הבנתם את כל הפסיכולוגיה של היהדות. אם יהודי שהוא רואה שהוא יש לו זקן, והוא ככה כל כולו ירא ומקפיד המצוות ומבסוט, הוא רואה את החבר שלו שהוא מגולח בתער, והוא מסוגל לצחוק עליו, הוא לא הבין את כל הפסיכולוגיה של היהדות. כי האמת היא שאתה צריך להרגיש שיש לך חצי זקן ואתה חצי מגולח בתער. ככה יהודי צריך להרגיש. למה? כי נשמה אחת. נשמה אחת. עכשיו יש איבר אחד שלה שהוא מגולח בתער, ואיבר אחד שהוא לא מגולח בתער. אז מה, אתה מבסוט? אתה שייך לאותה נשמה. הנשמה שלך עכשיו נפגמה. הנשמה שלך נפגמה. אתה חצי מגולח בתער. זה ככה ביטוי, קצת לתת איזה המחשה לפסיכולוגיה של יהדות, כן, בעיני אחד מגדולי ישראל. הוא אומר את המילים שלה, אתם לא מבינים, אתם תופסים את עצמכם כפרטים. ככה זה אצל הגויים, כל פרט עומד לפני עצמו. הוא יכול להיות מבסוט שיש לו איזו מדרגה רוחנית גבוהה, והחבר שלו הוא לא שם. אתם לא ככה בנויים, אתם נשמה אחת בגופות וחולקים. הנשמה של היחידים נשאבת באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. אז מה, אתה מבסוט שיש איברים שהיה תהיה מבסוטית שהראש קיבל מכה חזקה, היא לא רוצה להגן עליו, אתם חולים? ככה הוא אומר את הנבישה, אתם חולים? עם כל זה שאתם צדיקים ומחזיקים את הזקן ומפלפלים בתורה ומצוות. משהו בתפיסת יהדות שלכם, בתפיסת הקולקטיב שלכם, בתפיסת הכלל שלכם, הוא לא מונח נכון. הכלל נותן שם על היחידים. זה ממש פסיכולוגיה חדשה. זה צריך הרבה לעמול עליה, כי זה באמת חידוש גדול.
כן. בכלל כאילו
לא, ממש לא, הנה, עכשיו ציטטנו את התניא. נכון, ואת הרבה נתן אייבשיץ. ודאי שלא, זה יסוד.
סליחה, תודיעו שיש ביקורת, אני רק התראה לביקורת. כל מה שאתם רואים היום מוקדם, עד לא. אבל הרבה לא פתוחים. הבעיה, אני בגלל הראשון לפה, אני מתחיל לחפש. סליחה, כאן שאני רק ירושם. אי אפשר לתת לפני 2.5, אי אפשר.
הכלל נותן נשמה ליחידים, אז כאילו ברגע שהכלל נמצא בסכנה, אז היחידים הם צריכים למסור את הנפש. מה? לא, אז מי יכול לומדים עכשיו את הפסקה? כן. מה? אם החרדים חיים את זה, תראי, גם שאלה טובה אם אנחנו חיים את זה. זאת אומרת, זה, יש פער גדול מאוד. רוב המחלוקות שלנו הם באמת בהיבט של איך לחיות מול עם ישראל, כשחלקים גדולים הם באמת מקולקלים ולא זה, ואז באמת מה עושים, כן? אנחנו מצד אחד חפצים לחיות עם כלל ישראל, מצד שני, אנחנו גם יש לנו אחריות בסוף על החיים הפרטיים שלנו, והחיים הפרטיים שלנו בטובם, אנחנו נראה את זה בהמשך הפסקה פה, הם מה שגם מקרים, אנחנו בונים יראת שמיים, זה לא רק בשביל עצמנו, זה בשביל גם להבריא את עם ישראל. ויש לנו אחריות אז, מה עושים? כן? וזה יש המון המון מחלוקות ועניינים. באמת בתקופת הרב, באותה תקופה שעליה דיברנו, תקופת ההשכלה, הייתה הצעה שנקראת הפרדת הקהילות. למדתם על זה? הפרדת הקהילות, רצו ממש להפריד את המשכילים, לזרוק אותם מהקהילות היהודיות ולעשות קהילות נפרדות לדתיים ולחילונים. כדי שלא יהיה. והנציב מוולוז'ין, שהיה הרב של הרב קוק, הוא יצא נגד ההצעה הזאת, הוא אמר, זה חרב פיפיות בלב האום. בדיוק מאותה סיבה שהרב פה... כן? כי יש... הבירור הזה, וגם חז"ל אומרים, מתרחק מאדם רע ומחבר רע ומשכן רע. כמה אתה צריך להתקרב כדי לתקן מישהו כאשר אתה יכול בעצמך, זה בירור מאוד חשוב. אבל אסור לו לפגוע בתודעת הבסיס של חיינו, שהיא שאנחנו שייכים אל הכלל. כן? זה שבאופן פרטי אתה צריך עכשיו להתרחק איזה צעד מאדם רע ומחבר רע, תתרחק ותתפלל עליו ותדע שאתה חצי מגולח מכאן. ואם תודעת החיים שלנו כבר תהיה פרטים שנאבקים על חייהם ועל העולם המוסרי הקדושתי הפרטי שלהם, זה כבר פגימה קשה מאוד בתפיסה שלנו. וזה לא חידוש הרב קוק. זה נכון שהרב קוק הפך את זה ודרש שבארץ ישראל, מה שאנחנו אומרים פה עכשיו, שבעל התניא וכו', צדיקים תמיד חיו ככה. צדיקים תמיד הרגישו את כל כלל ישראל וכל, כן, תמיד, כל סיפור הצדיקים מלאים בדבר הזה, ביסוד הזה, זה פשיטה. עם ישראל בפועל, לא תמיד חי בתודעה הזאת. בטח ובטח בגלות, שבאמת חיינו בפועל כל כך בפירוד. ובא הרב קוק ואומר, בדורנו זה כבר לא ככה לוקסוס לחיות תודעת כלל, ולכן הוא מאוד מאוד הדגיש אותה. לכן זה מה שחשוב שאנחנו לומדים פה. כן? חייב להיות תודעה שמייצרת, מחזירה חזרה את המהפכה לתוך התפיסה שלנו, מה יחסנו לכלל. שהוא באמת מקור חיינו, ממש מקור חיינו, זה לא מליצה. כמו שאמרנו, היד שמגינה לגוף היא לא, זה מדרגה, היא נורמלית. הנורמליות שלנו היא מאוד מאוד גדולה, ששייכת לנשמת הכלל. בסדר? כן. חם, נכון. הנה, הוא אומר גולח בתער, ואומר הרב אייבשיץ, אני צריך להגיד שמשהו בתוכי יש לו מן החטא הזה. כן? זאת אומרת, לא באחריות האישית, אני לא אקבל על זה, אבל יש ערבות הדדית, וכתוב שבארץ ישראל הערבות הדדית עולה קומה. לומדים את זה בספר יהושע, שברגע שעם ישראל עבר את הירדן, קומת ערבות הדדית, למה ערבות הדדית? מה אני אחראי על החילוני הזה, שיתפוצץ או מתגלח בתער, שיבושם לו? זה, עוד פעם, אתה לא מבין מה זה יהודי. כן? אז גם בטוב וגם ברע, אנחנו אומה אחת. מה טוב ולרע? קודם כל, בתודעת הנפש. תראו, בואו נקרא, נתחיל את התשובה ממשפט שהרב אומר. תראו את המשפט הבא. אם יעלה על הדעת להתנתק מהאומה, יבוא, הנה שוב אנחנו נכנסים אותם דילמות, שבהם כאילו, הנה, יש פה האומה הזאת, עכשיו היא פועלת לא טוב, וזה, אני עכשיו צריך להגן על עצמי, אז אני, למה שאני, כן? כמו להבדיל, אמרנו שבפסיכולוגיה של אומות העולם, הרבה פעמים, זה יהיה צודק, הפילוסוף, המוסרי שהוא רואה שהאומה שלו היא יורדת, אז הוא אומר, למה שאני אשייך לאומה כזאת? אומר הרב הפילוסופי, אני יכול להגיד את זה, אנחנו לא יכולים להגיד את זה. אין אופציה. אם יעלה על הדעת להתנתק מהאומה, צריך הוא לנתק נשמתו ממקור חיותה. להתנתק מהאומה, זהו, זה לאבד את היהדות שלי. אין דבר, אין אופציה. אנחנו לא מדברים על הנהגה בפועל, בסדר? האם עכשיו לגור ביישובים או לגור בערים בגרעין תורני. זה לא הדיון. אחר כך יש דיון גם של הנהגה ושל... וזה תלוי במדרגה של הבן אדם, וזה תלוי ויש השפעה בכל מקום. בסדר. אבל קודם כל תודעת נפש. אם יעלה הדעת להתנתק מהאומה, זה התנתקות נשמתית ממקור חיותה. וגדולה היא משום כך ההזדקות, הזדקקות, שכל יחיד נזקק לכלל, והוא מוסר תמיד את נפשו, הנה, ממש על השאלה שלנו, הוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה. היה וזה מוריד אותי רוחנית, מה אתה רוצה? אם עכשיו יש לך בעיה בלב, אתה תתלוש את הלב? יש דברים שאי אפשר להתלש מהם. כלל ישראל הוא מקור הנשמה שלנו. אז אין אפשרות, לא יעלה על הדעת. וממילא על זה אנחנו מוסרים את הנפש בכל הדורות. על כלל ישראל. וזה מתבטא במה? זה מתבטא בתפילה שלנו, זה מתבטא בתודעת החיים שלנו, זה מתבטא בשיקולים של החלטות כאלה ואחרות. כשנקודת המוצא היא שתמיד טובת האומה לנגד עינינו. תמיד טובת האומה לנגד עינינו. יש לי גם את החשבון הפרטי, ויש לי את האחריות הפרטית, ודאי. אבל טובת האומה אצלנו זה לא איזה שיקול ככה של אנשים, וואו, חסידים כאלה, שמדי פעם הם ככה עושים טובה לכלל ישראל, והם חושבים, לא, זה ככה תודעת החיים שלנו אמורה להיות בנויה. אי אפשר להתנתק מהכלל. והתקוות החיים שלנו, ותקוות התיקון בעולם, וכל הטוב שאמור להופיע, זה הכל מתוך האומה. אז בימים שאנחנו, ברוך השם, שהאומה נמצאת במצב טוב, אז אנחנו נקבל ממנה. בימים שהאומה נמצאת במצב לא טוב, אנחנו נצטרך להפשיל שרוולים ולרומם אותה ולהחיות אותה. זה הרב מדבר על זה פה. אבל קודם כל הוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה, מפני שהנשמה ותיקון העצמי דורש כן ממנו. וזה כן, אנחנו מדברים על חנוכה, אנחנו מדברים על מרדכי בזמן אסתר, אנחנו מדברים ואנחנו מדברים על עצמנו, בדור, גם כן בדור מסובך. בכל הדורות שבהם היו תסבוכות, אז הכי קל היה להציע למה שהציעו למשה רבנו. בוא, עשה אותך לגוי גדול, אתה תהיה המרכז, תדאג לעצמך, כולל העולם הרוחני שלך, ותמחה אותם, תמחה אותם אולי מהתודעה שלך, תמחה אותם מהתפילות שלך, תדאג לעצמך. הוא נעשה לעצמנו ככה קהילות של מתנחלים קדושים, שכל היום רק עובדים את השם, ומה אנחנו צריכים עכשיו לקחת אחריות לכלל ישראל? אומר רב, זה לא יעלה על הדעת חשבון כזה, זה לא חשבון. זה לא חשבון, כי אין אופציה, לא קיים, לא נקיים דבר כזה. או בלשונו של הרב צבי יהודה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. מי קיבל תורה? עם ישראל. אתה לא קיבלת תורה לבד. לא קיבלת, מצטער. אתה לא הכתובת של התורה, כלל ישראל לא הכתובת של התורה. זה היה, הרב צבי יהודה ככה מסביר, למה אנחנו מברכים ככה בתורה? אתה בא ללמוד תורה, קודם כל תגיד, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. אם אתה לומד תורה כחלק מכלל ישראל, בבקשה. אם אתה לומד תורה בשביל להיות צדיק פרטי ולהתנתק מכלל ישראל, התורה לא ניתנה לך. זה מפחיד. זה ברכת התורה, ככה מברכים. כן? וכן, כתוב בגמרא שאחד הסיבות לחורבן היה שלא ברכו בתורה תחילה. אז הרב צבי יהודה מסביר, זה הכוונה. לא ברכו בתורה תחילה, הכוונה, כל אחד חושב שהרוחניות הפרטית שלו יהיה עיקר. כן, יש על זה גם דברים נוראים של הנצים מוולוז'ין בהקדמה לספר בראשית, שהוא אומר שבחורבן בית שני היו צדיקים, כן? שכל אחד רק דאג לעצמו ושנא את חברו. כן? צדיקות כזאת, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותה. כן? או בלשונו של הגאון מווילנה, הקדוש ברוך הוא שונא המקטרגים על עמו, אפילו הצדיקים שבהם. אין אפשרות. בחרבנו מכל העמים. נשמת האומה, היא המלאה בקדושת השם, היא המלאה באור השם. היא המלאה בכל ציפיית הגאולה, היא מלאה בכל העולמות המוסריים. ממילא זה המסירות שלנו, תמיד להיות שייכים ופועלים כדי שהאומה הזאת תאיר ותגדל, ואין אופציה להיות נקרא מהאומה. אומנם, צינורות ההזנה הנשמתית והגנת החיים שלה הולכים בכנס ישראל על ידי המצוות. דבר השם. זהו הפלג הכללי המתגלם באורך החיים הרשום בתוכניתו. מראש צורים מחיי האבות שהתפשטו בבליטה בכולניותה של האומה, נתגלם הרוח הגדול שאור השם שרוי בו, במעשים גשמיים, מעשים גשמיים זה מצוות, המתהלכים עם החיים, והאוצר החי נושאו בקרבו את כל לשד החיים של יצירתה של הנשמה, של התגברותה של נשמת הכלל, בסיועו של היחיד המגביר את כוחו. והתעלותה של נשמת הכלל על ידי הוספת האורה, שהפרט מוסיף בה, על ידי אותו החותם שהוא מטביע בה משלו במצוותיו הוא. פה הרב אומר לנו את, 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 את העניין הזה שההשפעה, הקשר בין היחיד לכלל, הוא לא רק קשר של יניקה, הוא גם קשר של השפעה הדדית. מה אמרנו במשפט הקודם? שהכלל נותן נשמה ליחידים. זאת אומרת, את כל הקדושה שיש לי בנשמה אני מקבל משעת הכלל. את כל הטוב שיש לי בנשמה אני מקבל משעת הכלל. את כל המוסריות וכל הדברים הגדולים והקדושים שיש לנו בנשמה הפרטית, אנחנו נקבל משעת הכלל. יחד עם זה, יש גם השפעה הפוכה. כשאני מקיים מצוות, מהי מצווה? מצווה היא הזנה, אני מזין את הנשמה. איזה נשמה אני מזין? אם אני אדם פרטי, כשאני עוסק מצווה, אז אני מזין ומשתדל לחשוב על זה, שבמצווה הזאת אני מזין במעשה שתמונה בו הערה אלוקית, אני מזין את הנשמה שלי. זה ודאי שזה נכון. אבל אומר הרב, זה הרבה יותר עמוק מזה. כשאני עושה מצווה, אני מזין את הנשמה שלי, שהיא בעצם חלק מנשמת הכלל. זאת אומרת, את מי אני מזין? אני מזין את נשמת הכלל על ידי המצווה הזאת. אני נותן מזון רוחני, מזון אלוקי, תוספת חיים, תוספת קדושה, לנשמת הכלל. מעשה של מצווה הוא בעצם הדרך שבה אנחנו מחזקים חזרה את נשמתנו, ועוד יותר עמוק ועוד יותר חזור, את נשמת עם ישראל כולו. זה מעשה של מצווה. זאת אומרת, בואו נדגים את זה מהאדם הפרטי. באדם הפרטי, ודאי שמקור הקדושה שלי זה בנשמה. הנשמה מחיה אותי, לא הפוך. יחד עם זה, כשאני עושה מצווה עם הגוף, אני מחזק את הנשמה. ומחיה אותה, ופותח אותו יותר לנוק, ויותר לגדול, יותר להתמלא באור אלוקי. אז אני מחזק את הנשמה, ואז הנשמה תשפיע עליי שפע יותר גדול. עוד יותר, וכן הלאה. כן? רצו בשור, רצו בשור. הנשמה היא הרבה יותר גדולה ממני, מבחינה מוסרית רוחנית. אבל כשאני עושה מעשה מצווה פשוט, לוקח כמה שקלים ונותן לצדקה, או כל מצווה שאני עושה, אני בעצם מפעיל פנימה, ונותן כוחות חדשים ותזונה רוחנית לנשמה שלי. נשמה שלי מתגדלת, מתעצמת, מתמלאת באור, וממילא משפיעה עליי יותר, יותר טוב, יותר אמונה, יותר גודל, יותר שמחה וכן הלאה. אותו דבר, רק בשיעור יותר גדול ועמוק, כשהיחיד יודע. מצד אחד, אנחנו, כמו שאמרנו, נפקמינה אחת, שאלנו מה הנפקמינה, נכון? מה הנפקמינה, מה ההשלכה לזה שאנחנו שייכים לנשמה כזאת? נפקמינה אחת, אנחנו לא נקראים מכלי ישראל, כמו שאמרנו, זה, כן, זה מקור חיינו, זה הדבר שמשפיע, על זה אנחנו מתפללים וכן. דווקא מן השנייה שאנחנו יכולים גם לרומם את האומה. אם אנחנו מבינים שהמערכת היא קשורה, והיא מזינה את עצמה דו צדדית, אני גם מקבל מנשמת האומה, אבל אני בתור בן של האומה, יכול לתת לה כוחות, יכול לרומם אותה. כי יכול, פעם נתנו את המשל של שלגיה, אתם זוכרות. אבל משל למה הדבר דומה, כן? הם הבנים שמחים, אנחנו הבנים של האומה, לפעמים האמא חלשה. יבוא הילדים ויעשו ככה, ופעולה, כן, יסדרו את הבית, ויעשו להפתעה, והיא מקבלת מזה כוחות. איך את מקבלת מזה כוחות? את האמא שלהם, את כל הזמן משפיעה עליהם, את כל הזמן... כן, אבל הם מסוגלים גם לתת כוחות חזרה. כוחות שיתנו לי עוד יותר כוח לנצח. ודאי שהאמא מקור השפע לילדים, אבל גם הילדים יכולים לתת כוח לאמא. כן? אותו דבר זה ביחס בינינו לבין נשמת האומה. נשמת האומה היא מקור השפע והטוב של הנשמה הפרטית. אבל כשאדם פרטי עושה מצווה, והמצווה הזאת הוא מייחד אותה, כמו שיש כאלה שאומרים לפני כל מצווה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי, או במילים שלנו, כדי אני עושה מצווה הזאת לתת כוחות לעם ישראל ולנשמת ישראל, אז הדבר הזה הוא פועל פעולה גדולה ועצומה, כללית מאוד. כללית מאוד. כן? ולמרות שהוא עושה את המצווה הזאת בחדרי חדרים, ומי יודע ומי שומע, אבל המצווה הזאת, כיוון שהוא קשור בנשמת הכלל, אז הנשמה הזאת היא נותנת כוח, נותנת עוז, נותנת כוחות התחדשות חדשה, וכוחות חדשים לנשמת האומה, וכמה נשמת האומה זקוקה בדיוק לכוחות האלו. לבניה הם בוניה, כן? שמעניקים לכוחות ומעצימים אותה. ודאי שגם כל עבירה מחלישה את האומה, כן? אבל תמיד דרך הטוב, עולם התיקון יותר, יותר, יותר גדול, ויותר בונה מאשר עולם ההרס, כן? ולכן זה הדרך שבה אנחנו יכולים להחזיר לאומה, כן? היקרה והגדולה הזאת, להחזיר לה ממה שהיא משפיעה עלינו את הטוב. ואנחנו יודעים שאנחנו אומנם קטנים לעומת נשמת הכלל, אבל אנחנו בונים את נשמת הכלל. אנחנו אומרים לאומה, כן? כמו שאומרים לך דודי, התנערים מאפר, לבשים בגדי תפארתך, כן? אנחנו הקטנים מעוררים את נשמת הכלל, אומרים לנשמת האומה, תגדלי, והנה אנחנו עושים מצוות, מתפללים ומאמינים, כי את לפעמים, כן, כנסת הממשלה לבנה, לעתים נלאה, לעתים חסרה, אומר הרב. אז כשנשמת האומה שלנו עייפה וחסרה, אנחנו בתור בדים של האומה, שעושים מצוות ולומדים תורה בשביל האומה, נותנים לה ממש כוחות. והכוחות של האומה אחר כך חוזרים אל האומה, אל הפרטים, ומחזקים אותם וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה מערכת שהיא בהשפעה דו-כיוונית, עיקר ההשפעה זה מהאימא אל הילדים, אבל הילדים גם יכולים לרומם בכוחות, הזרחה חדשה והערה חדשה בנשמת האומה, את לקוח. בסדר? אז זה הנפקא מינה. וכמובן, שאתה יכול להשפיע על עם ישראל, ויש לו כוחות גם, אז זה ודאי ייטב הדבר. אבל מה שהרב אומר פה זה בכל מצווה, גם שאני עושה את זה בחדר חדרים. אבל אם אני עושה את זה בתודעה, שאני בן של האומה, ואני נותן כוחות לעם ישראל, לכלל ישראל, וזה החשבון שלי. ועל זה אני מתכוון כשאני יושב בסוכה, או כשאני מדליקה נרות שבת, ואני עכשיו מדליקה נרות שבת, שכלל ישראל יתמלא באור. כן, כלל ישראל יתמלא באור קדושת השבת. אז אותה הדלקת נרות, אבל טיפה אני חושב את זה, אז אני עכשיו מעניקה חיים לכלל ישראל בהדלקת נרות שלי. זה דבר מופלא מאוד. כן? אז זה בסדר, זה פה היחס הדו-כיווני. בוא ננסה ככה לסיים. והפעולה, פעולה חיה היא. פעולה, הכוונה, פעולה שאנחנו עושים במעשה המצווה, כשהמטרה שלה זה לתת כוחות לאומה. זה פעולה חיה. פעולה מחיה ומוסיפה און וחי. זה ממש נותן חיים וכוחות לאומה. כן? והרזים התמירים של העולם העליון, המלא נצח ועוד, המלא נשמות עצומות, הממולא אור וחיים, גדולה וקדושה ותפארת, הולכים והם נעשים עם המצוות, הולכים ויוצרים את יצירתם בחיים הפנימיים של היחיד ובחיי הכלל. זה קודם כל משפיע עליי, אבל כיוון שאני קשור על הכלל, אז זה מרומם את חיי הכלל. ומפלשים להם נתיבות רוממות בחיי עולם, ביחוסה של האומה בעלת הכובד הרוחני הגדול לכל העולם כולו. כשאני מרומם את האומה, הרי האומה שלנו היא אמרנו, היא התמצית של אור השם בכל העולם. ממילא זה השפעות עולמיות. והקודש מתעלה, והצורה האנושית מתמלה אורה, והעולמות שמחת עולם מאור תורה ונר מצווה. כן, זה קצת, יש את הפרק שם בגדעון, שגדעון בדור קשה, שהמדיינים שם עושים צרות גדולות, ועם ישראל כולה נכבה, כל אחד נכבה לו באיזה נקיק ומפחד לצאת, להוציא את האף, וגדעון שם יוצא וחובץ את החיטים בגת, ומגיע שם המלאך, וגדעון הוא כזה, הוא לא פרייר, הוא אומר למלאך, מה, איפה, אתמול היה פסח, ואיפה, זה היה למחרת אל הסדר. למדנו שהקדוש ברוך הוא הושיע את עם ישראל ממצרים, וזה, למה הקדוש ברוך הוא לא מושיע אותם? אומר לו המלאך, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. היה זמנים שהיינו קטנים והקדוש ברוך הוא הושיע אותם. ויש זמנים שהצדיקים או אנשי האמונה, הם צריכים לעשות פעולה, פעולה של אמונה בעם ישראל, כי עם ישראל עכשיו במצב לא, או פחות טוב, פחות מאיר. אבל עם ישראל כבר במצב בוגר, שהקדוש ברוך הוא כבר סומך על הצדיקים שירוממו את עם ישראל. אנחנו כבר לא ילדים קטנים כמו שיצאנו במצרים. אלא אנשי אמונה, הם נותנים כוח לעם ישראל. לך בכוחך הזה, בו שאתה יש לך כוח, מצוין. אתה תחבוט הגידים בגת, אבל אתה, במחשבה שלך אתה תחשוב, אני חובט את החיטים האלה, לא בשביל לעשות לעצמי לפרנסתי. אני חובט את החיטים האלה, כדי להראות לעם ישראל שהוא עם גיבור. כן? זה עולם אחר. אני עכשיו מקים גבעה זו כדי שאני אשתלט על ארץ ישראל, או אני מקים גבעה זו כדי לתת כוחות לעם ישראל שהוא ידע שהוא עם גיבור ולא מפחד מכל הרשעים. זה גבעה אחרת. ממילא אין לזה גם לפקמינות, איך אתה מתייחס לצבא, לעניינים וכל. זה גבעה בשם כלל ישראל, או זה גבעה שלך? אם זה גבעה שלך, טוב, בסדר, אתה יכול להקים אותה גם בקפריסין. פה, כלל ישראל, הוא הנושא. הוא הנושא. בחרבנו מכל העם, ניתן לנו תורתו. בוודאי שאתה עושה פעולות מיוחדות. תחבוט את החיטים, תקים את הגבעה, תלמד תורה, תדליק נרות שבת, אבל תעשה את זה למען הושעת כלל ישראל. להרים, אתה מסוגל לתת כוחות חדשים לעם ישראל. זה אחריות גדולה וזה שמחה גדולה. כל פעולה שלנו, איזה השלכה יש לה? אנחנו יונקים האומה ובונים את האומה. כן? אנחנו גם הבנים וגם הבונים. אל תקרי בנייך, אלא בונייך. וכל פעולה היא ממש נותנת, איך הרב אומר, נותנת עוז מוסיפה און וחיל. כן? מוסיפה און וחיל לעם ישראל. אתה תחוות החיטים, ואתה, אל תגיד, אני גיבור, אבל אני גיבור כי עם ישראל גיבור. ואני נותן באיזה כוחות לעם ישראל לחזור לגבורתו. גבושת את ישראל. כן? זה הנדרש מאיתנו, לדעת כמה אנחנו יונקים מהאומה, וכמה אנחנו גם מטביעים עליה ומוסיפים בה קדושה וחיל. בסדר? טוב, תודה רבה. תודה לכם.